הבאות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11, פרק שמיני, אני אביב מנוח.
ואני עידן זרמן.
אהלן עידן, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
לא יודע, בכללי כזה בסדר, האינטרנט כל כך מלחר בשבוע האחרון, שהיו שעות בימים האחרונים שרציתי לשרוף את המחשב, אבל, כן. אבל בסדר.
בסדר. לא רק האינטרנט, גם העולם מלא בחרה, זה כאילו מסתדר די
כן.
טוב, האינטרנט הוא מייצג של העולם.
בדיוק, כן, זה סוג של, זה הצינור שדרכו אני צורך את הדברים האלה, כי נגיד, אני לא רואה חדשות, והחדשות בישראל גם ככה פח, שלא שווה לראות אפילו דקה ממנו, אבל למרות שאני יודע שכל האנשים שקודמים בטוויטר, כאילו, לפחות מי שאני עוקב אחריהם, ודברים שמוצפים אליי, אז כאילו, אנשים טובים, ועושים עבודה טובה, וזה הלאה, אבל לפעמים אתה מגיע לכזאת מסה של חרה, ואתה אומר, וואי, העולם רע ומגעיל, ואני לא רוצה שום קשר אליו יותר לנצח.
כן, העולם קקי, בוא נשחק במשחקי מחשב.
יפ, אקזקלי דאט. כן, אסקיפיזם, קדימה, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן, אנחנו לא משדרים יותר בערך 50, מהיום, החל מהיום, אנחנו נשדר מדי יום רביעי בערוץ הטוויץ' isl.me, והפרקים עולים אחר כך בימי שני, באתר isl.me, שם תוכלו למצוא את הדרכים המועדפות עליכם להאזין לפודקאסט, ספוטיפיי, אפל, גוגל, וואטאבר, הכל שם. כולל יוטיוב וכאלה. אנחנו מדברים על מה שיחקנו לאחרונה, לפעמים טיפה על אקטואליה בתחום המשחקים, כשיש דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, סלש אין לנו ברירה, ואנחנו מסיימים את ציפיות לעתיד, אז זה מה שהולך לקרות היום. בעיקר עידן הולך לדבר על דברים חדשים שלא דיברנו עליהם עד כה, כי אני... אתם צריכים לצפות שבחודש הקרוב כל מה שאני הולך לדבר עליו יהיה פרסונה 5. זהו. ואם יוצא לגיא לבוא להקליט מתישהו בחודש הזה, אז גם כל מה שאני אדבר איתו עליו זה פרסונה 5.
אבל הוא רוצה לדבר איתך על דלסובה 2.
זה גם בסדר. זה גם בסדר. אז לפני שנתחיל, חסויות, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אז אתם יכולים לעשות את זה בשתי דרכים, או להיכנס לערוץ הטוויץ', שוב, twitch.tv/isl.me, מילה אחת, ולעשות מנוי לערוץ, או לתת, יש שם פאנל כזה של ספורט, או לתת ביטים וטיפים, זה אם אתם רוצים לתמוך ישירות בנו, בבי, באתר ובערוץ וכן הלאה, אתם יכולים לעשות את זה. ויש גם דרך אחרת, דרך הכישורי שותפים שלנו, שאתם יכולים לקנות דברים שהתכוונתם בכל מקרה לקנות, ואנחנו מקבלים כמה גרושים בנוסף. אז זה Humble Bundle, isl.me/humble, DriveTrueRPG, isl.me/drive, ו-Book Depository, isl.me/books. מדי פעם אנחנו גם ממליצים על בנדלים מסוימים וכן הלאה, אז זה, לצערי בחודשיים האחרונים, Humble Monthly, או slash choice, היה ממש גרוע. חודש שעבר, כאילו ביטלתי אותו, לא, סליחה, הוא לא היה גרוע. חודש שעבר ביטלתי אותו כי היו לי את כל המשחקים. כאילו, היה שם XCOM 2, שזה לא גרוע בשום צורה, אבל פשוט יש לי אותו כבר. ועוד איזה שלושה משחקים שיש לי כבר וזה, אז לא היה לי איתם לשלם. והחודש גם אין אף משחק שאני רוצה, אבל באתי לעשות שוב פעם פוז, ואמרו לי, אוקיי, אנחנו ניתן לך $8 במקום 12. ואז אמרתי, אוקיי, בסדר, $8, אני מוכן לקבל את המשחקים האלה. יש לי גם קטע, יש לי חבר טוב שאת כל המשחקים שאני לא רוצה אני פשוט מעביר לו, אז זה אוקיי, בסדר, יש משחקים פה $8, סבב, אני אקח אותם, למה לא? טוב, אנחנו נדבר מה שיחקנו, ואנחנו נתחיל במשחק החם של העונה, שזה The Last of Us Part 2. לפני שאתה מתחיל לדבר עליו אני רוצה להגיד דבר כזה, אני לא יודע מה קרה ב-Last of Us הראשון, לא ראיתי אותו אי פעם בשום לטס פליי, הוא בדיוק היה על התפר הזה שבין אנשים עושים לטס פליי ביוטיוב לבין עוברים לטוויץ', ולא בדיוק היה אז מקומות טובים שאהבתי לראות אותו, אז דילגתי עליו, ואז לקראת היציאה של השני קניתי פלייסטיישן, אז אני כזה, אוקיי, אני לא אראה אותו עכשיו כי אני הולך לשחק בו, קניתי אותו כבר בפלייסטיישן, ולמרות אני באופן אישי, כמו שדיברנו שבוע שעבר עם איתי, אני גם לא אכפת לי מספוילרים וכן הלאה, ולמרות זאת, חוץ מקיומם של הדמויות הראשיות, אני לא יודע שום דבר, שש שנים או כמה שזה לא היה, מאז שהמשחק יצא, אני לא יודע עליו כלום, אני יודע שזה זומבי שהם פטריות, ושל הדמויות קוראים ג'ול ואלי. זהו, אני יודע שאלי לסבית בגלל כל התררם שהיה סביב ה-DLC. ועכשיו עם הלאסט אוף אס פארט 2. אז זהו, אז אני לא יודע שום דבר במשחקים. לי לא אכפת שתספיילר לי כמה שאתה רוצה. יכול להיות מאזינים שירצו שלא תספיילר להם, אבל אנחנו נשים את האזהרת ספוילרים אם תחליט שכן. זהו, זה ההקדמה שלי.
אנחנו נשים אזהרת ספוילרים גם על המשחק הראשון וגם על המשחק השני, כי המשחק הראשון, כי אמנם הוא עבר זמן מאז המשחק הראשון, אבל לדעתי הוא משחק שמאוד כדאי לא לספיילר אותו. טוב, נראה שכשנגיע לזה, כי קשה לדבר על המשחק השני, על העלילה של המשחק השני, בלי לדבר על העלילה של המשחק הראשון. מצד שני, אני לא בטוח שאני רוצה אשכרה לדבר על העלילה של המשחק השני. אז זה משחק, מטבע הדברים, המשחק הזה מוציא, מלחיץ מאוד אנשים מבחינת ספוילרים, קצת בצדק. זה משחק שמאוד כיף להגיע אליו בלי לדעת בכלל מה הולך לקרות. אז אני ראיתי לא מעט ביקורות שלא מדברות על העלילה בכלל, ממש רק בקווים כלליים, זאת הדמות הראשית. והביקורות האלה עדיין עובדות, כי הן מדברות על דברים מבחינת תמות ותחושה כללית שהן הרבה יותר, אני חושב, רלוונטיים בשביל לדבר על דלס טבס. אבל בוא נראה,
אני רוצה רגע שתסביר לי משהו, שאתה אומר שזה משחק ששווה להגיע אליו בלי שום ספוילרים. ותגיד לי אם אתה יכול להגיד את זה בלי ספוילרים. למה המעמד של המשחק הזה הוא ככה? מה מבדיל אותו במשחקים סוג של סינמטים אחרים?
אוקיי. נכון, יש את הבעיה המפורסמת של משחקי מחשב, במיוחד של נוטי דוג, של במילה הפלצנית, לודו נרטיב דיסוננס.
כן.
עיין ערך אנצ'ארטד, אתה משחק את, מה שמו, נייתן דרייק, הגיבור שנלחם נגד שודדי העתיקות, שרוצח מאות אנשים במהלך המשחקים. עזוב עוד, הוא מתנהג כמו סופר סולג'ר, הוא רוצח מאות אנשים. ומלבד
הערך... כן, במיוחד, כאילו באנצ'אצ'ד נגיד 3 ו-4 זה כבר לא כזה משנה, אבל בשני המשחקים הראשונים הוא אפילו, הם עושים סיפור מזה שהוא לא באמת יודע להשתמש באקדח וכל מיני דברים כאלה, והוא עדיין הולך והורג עשרות אנשים, כן.
כן, אז זהו, אז מבחינת, בוא נגיד סספנדביליות, אז בטח יש עם זה בעיה, אבל גם מבחינת פשוט נייתן דרייק כבן אדם, שהוא מוצג בתור הגוד גאי, והוא שודד קברים ורוצח המונים. דיברו על זה גם קצת בקבוצת דיון משחקי וידאו, על הדיסוננס העצום בין סצנות הסיום של משחקי אנצ'ארטד, שבהם הוא מאוד מאוד מתאמץ להשתמש בכוח לא קטלני, ולא להרוג את האויבים שלו, לעומת כן. כל שאר המשחק. אז מדברים על זה הרבה בהקשר של של משחקי מחשב בכלל, וספציפית במקרה של משחקי נוטי דוג מדברים על זה לא מעט. The Last of Us N, לודו נרטיב דיסוננס. עכשיו, זה נכון לדעתי לגבי שני המשחקים, אבל אני יכול להעיד ספציפית לגבי הראשון, הצורה שבה זה בא לידי ביטוי היא מאוד מיוחדת, ואני מאוד חושב שזה מעניין לראות את הסימון נופל אצל אנשים, שזה חוויה מאוד מעניינת, הרגע הזה. יש אנשים אגב, יאמר, שפספסו את זה לחלוטין, אז אולי אני צריך כל כך לסמוך על אנשים מבחינה הזאת, אבל אתה בן אדם חכם, הוא עושה משהו מאוד, אני אגיד רק מעניין, כי אני לא רוצה לספלר שום דבר, עם הקטע הזה שאתה משחק בדמות שהורגת הרבה מאוד אנשים, פחות אנשים, כי בדולה מה שדה לסוף אז אתה גם הורג הרבה זומבים, זה יותר מתחלק, אבל אתה עדיין הורג הרבה מאוד אנשים. ויש כאן משהו מעניין. זה משנה. יכול להיות ששוב, שגם אם זה לא מפתיע אותך, זה עדיין מעניין, כן? יכול להיות שגם אתה מכיר את כל העלילה, זה עדיין מצליח לשמור על רמת עניין. אני מניח שכן, כי אני יודע שיש אנשים שנחשפו לדלסטובה רק ברמת העלילה בלי לשחק בו, ועדיין חשבו שזאת עלילה נהדרת. אני חושב שזה פחות אימפקט. נראה לי.
אוקיי, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר ששווה להיכנס למשחק הזה בלי להיחשף אליו, כי הוא עושה עבודה כל כך טובה של לחבר את המשחקיות והסיפור.
כן. כן. אני חושב גם על דברים מאוד מאוד ספציפיים, אבל שוב, אבל זה העניין, אני לא רוצה לספיילר. אני אגיד לגבי... אני אגב, בכלל מקודם אני רוצה להגיד שזה נחמד שאתה מדבר על אסקפיזם וזה, בוא נדבר על משחקי מחשב, ועכשיו אנחנו נדבר על זה לא סוף, אז שוב משחק שעוסק במגפה שמשמידה את כל האנושות.
שמה? היית? I would take it.
מה? סליחה. אני פשוט, כן, בכל זאת מגיעים צעקות מכיוון הילדים שכן נשארים מרים, אז דעתי הוסחה לרגע. אז כן, אבל זה קצת שישרתי.
לא, זה בסדר, זה כמו שלפני שבועיים או שלושה דיברנו על ספיידרמן, ושם בשלב מסוים מנהטן היא גם תחת מגיפה קטלנית, וגם תחת משטר צבאי עם מאומות ברחובות, וזה כאילו ישב בדיוק על הזמן המתאים בארצות הברית, ואתה כזה משחק במשחק, ואתה... אם אי פעם היה טיעון לזה ש... כן, אני לא רוצה לתת יותר מדי זמן מסך לטמטום הזה, אבל אם היו חסרות לכם דוגמאות לכך שבכל משחק יש מתייחסות לאירועים מהחיים, מה שאנשים קוראים להם פוליטיקה, אז כן. אבל לא יודע, כנראה אנשים מסוימים, אתה מרחיק את זה מספיק ממה שקורה ברחוב, אז זה לא נקלט. אבל בוא נמשיך
לעשות. טוב, לא משנה. אני לא חושב שאתה מאוד צריך להרחיק את זה כדי שזה לא ייקלט, אבל לא חשוב. The Last of Us, ובכן, The Last of Us הוא משחק מ-2016, שעוסק ב... אפוקליפסת זומבים שפורצת לפחות ברחבי ארצות הברית, ככה אנחנו מכירים את זה, אבל זה לא באמת זומבים כמו זומבים, זה לא שהמתים קמים לתחייה, זאת פטריה שאינפקטס פיפל וגורמת להם להתחרפן ועוברת הלאה בנשיכה. הם לקחו את הרעיון מפטריית הזומבים, הפטריה שעושה זומבי פייד אנט שקיימת במציאות, שאני ממליץ לקרוא על זה למי שלא מכיר, זה קונספט מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מטריד. ויש איזה כל מיני השלכות מבחינת זה שהזומבים הם עדיין יצורים חיים, אפשר להרוג אותם, אפשר, הם מתים יותר בקלות מזומבים דמיוניים שאתה יודע, מזומבים דמיוניים אחרים שאתם מכירים. המשחק ספציפית מתרחש סדר גודל של אני חושב 15 או 20 שנה, משהו כזה, אחרי שפורצת המגפה, ברובו, חלק מנו מתרחש, אפולוג שלו מתרחש לפני, וברובו אנחנו עוקבים אחרי ג'ול, הדמות הראשית של המשחק, שמלווה את אלי, ילדה שנולדה אחרי שהמגפה פרצה בעצם, ולא מכירה עולם אחר, עולם שבו שלא היה תחת אפוקליפסת זומבים, כבר השילוב הזה יוצר אינטראקציה מאוד חביבה במשחק. הדוגמה המפורסמת זה שכשאתם מסיירים בלא זוכר, אחת מהערים, אני לא זוכר כבר איזה ערים יש ב-The Last of Us, אז היא רואה פוסטר של דוגמנית על תחנת אוטובוס, ושואלת את ג'ול, רגע, חשבתי ש... שבתקופתך לא היה מחסור באוכל לאנשים. זה נכון, היו אנשים שבחרו לאכול פחות כדי להיות רזים יותר. That's super dumb. למה שמישהו יעשה את זה לעצמו? רגע נפלא במיוחד מהראשון. אני לא נכנס לפרטים יותר מדי לגבי הראשון, בגלל שלמרות שהרבה מהם כבר קשה לקרוא להם ספוילרים מבחינת הסטאפ, כי שוב אנשים אקסטרה רגישים וזה, אז לא רוצה סתם, אין צורך, זה לא רלוונטי. המשחק השני מתרחש כמה שנים אחרי, אי אפשר לרוע מזל להיחשף אליו בלי להיחשף לספוילר הגדול שג'ול ואלי עדיין בחיים. זה בלתי אפשרי, זה חלק מכל פיפס פרסומי של המשחק הזה. אגב, כן יאמר להגנת נוטי דוג שהם עשו הרבה מאוד מאמץ כדי שהטריילרים לא יספיילרו חלקים מהמשחק. כולל להחליף את המודלים בחלק מהקאצינס שהם משתתפים בהם. בשביל שיהיו כמה הפתעות עלילתיות.
נחמד.
הוא מתחיל בעקבות איזשהו אירוע מכונן שבחלקו קשור למשחק הראשון, ובעצם מוציא אתכם בתור אלי, שעכשיו היא כבר יותר מבוגרת, בוא נגיד למסע מאוד זועם. כמו The Last of Us 1, הוא משחק מאוד מאוד אלים, ולא רק כנגד זומבים, גם כנגד בני אדם. אתם יכולים גם נגד זומבים וגם נגד בני אדם כאלה ואחרים. הוא מאוד גרפי באלימות שלו הרבה פעמים, הוא מאוד, כשאתם עושים סטלף קיל ב-The Last of Us, זה לא אתם לוחצים על כפתור והבן אדם נופל, נשברת לו מפרקת באופן קסום או משהו כזה, ואחרי זה אתם okay, קצת מסירים את הגופה שלו וזהו. זה לוקח זמן. גם סטלף קיל לוקח איזה 10 שניות סדר גודל. זה גם משפיע מבחינת גיימפליי. אתם צריכים להתחשב בזה שגם במהלך הסטלף קיל אף אחד לא יראה אתכם, ויש סקילים שמייצים את הזמן שזה לוקח, וזה גם מאוד מאוד אימפקטפול. זה לא, אני חושב שאני ראיתי את האנימציה הזאת, לא יודע, סדר גודל של 150 פעמים בינתיים במשחק, וזה עדיין לא נעים לי לראות את זה.
מזכיר לי את מה ש מנסטר האנטר בשלב מסוים עשה לי, התחלתי להרגיש רע למפלצות שאני הורג, כי אתה מבלה כל כך הרבה זמן בלנסות להרוג אותם, ואז הן מתחילות כאילו לדדות ולצלוע ולבכות וזה, כן, אז התחלתי להרגיש לא נעים.
אז כן, הוא בהחלט מנסה שתרגישו את האלימות, זה לא סתם בשביל להיות גרוסם, זה, יש לזה גם, העילה עוסקת בזה, באלימות ובתוצאות שלה, ונקרא לזה מעגל איבה.
תגיד לי משהו, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה להתעכב על הקטע הזה. אני הבנתי שהדרגת אתגר של המשחק היא מאוד גמישה, ושאפשר לשנות כל מיני פרמטרים.
כן.
אז זה גם, כאילו, אם אני רוצה, אני יכול להשפיע על הדברים האלה, או שזה מחוץ ל...
מה, שהוא יהיה פחות גרוסם? אני לא ראיתי.
לא יודע, פחות זמן, אין לי מושג. כי נגיד בספיידרמן, להבדיל לפלפי הבדלות, יש לך שם באקססיביליטי אופשן, שזה אומנם לא קשור לצ'אלנג', אבל עדיין, יש שם את האופציה להפוך קוויק טיים איבנטס לפשוט... יש גם אפשרות לחבות את הקוויק טיים איבנטס, אבל יש אפשרות לעשות בטן מאשינג, לשנות את זה לפשוט בטן פרס, נגיד, דברים כאלה. ולא קראתי, אבל ראיתי שדיברו אצלנו בקבוצה על אקססיביליטי אופשן של המשחק גם.
כן, אז האמת היא שעכשיו אני מדליק את הפלייסטיישן בשביל לבדוק לך. יש לו הרבה אקססיביליטי אופצ'נס, מבחינת הרמת קושי, אני זוכר שאפשר לשנות כל מיני דברים כמו, אתה יכול לשנות כמה האויבים יהיו קשים, מבחינת כמה נזק הם צריכים לספוג, וכמה הרבה מהם יהיו, אתה יכול לשנות כמה האלייז שלך שולחים איתך, בקרבות כמה הם יהיו יעילים, בהיפטרות מאויבים, כמה הם יעשו בשבילך את העבודה, ואתה יכול גם להשפיע על אלמנטים, כמו כמה קל לעשות סטלף. ואז זה משפיע על אוקיי, אולי יהיה לך כל כך קל לעשות סטלף, שלא תהיה לך בעיה, שאומנה, אפילו אם זה ייקח הרבה זמן, לא תהיה לך בעיה לעשות את האנימציה הזאת. עכשיו
יופי,
אני מסתכל,
עדיף כל הכבוד לנוטי דוג.
אתה יכול לשנות בנפרד את הפלייר, כמה נזק אתה יכול לספוג, כמה אויבים יש וכמה הם יכולים לספוג, וכמה הם טובים בקרבות וכל זה, אלייז, סטלף וריסורסס. זה, אתה יכול לשנות כל אחד מהאלמנטים האלה בנפרד ברמת קושי.
אוקיי, גניב.
מבחינת אקססיביליטי, יש לך, אני רואה, alternate controls, magnification and visual aids, motion sickness, navigation and traversal, text to speech and audio cues, יש כאן מלא מלא אפשרויות.
וואו.
אנחנו לא נתחיל לזה, אני עכשיו רואה פתאום, כולל סקיפ פאזלס, שפשוט כל הפאזלס במשחק לא, וואו, יש כאן...
זה גם את זה יש בספיידרמן. בגלל שאני כל כך טרי בפלייסטיישן וקונטרולרס, אז גם ששיחקתי אנצ'ארטד 4, וגם בספיידרמן, בדקתי את כל האופציות האלה, כדי שיקילו פשוט את העובדה שאני לא טוב בלשלוט בקונטרולר, אז, ובארצ'נטד 4 זה נותן את האופציה הכי טובה בעולם, אוטו-סנאפ של האיימינג. אתה לוחץ על הכפתור של האיימינג, והוא אוטומטית קופץ לך לאויב, שזה אחד הדברים הכי טובים באנצ'ארטד, כי השוטר גלרי באנצ'ארטד זה החלק הכי גרוע במשחק. אז הם נותנים לך פשוט את האופציה לכיוון אוטומטי. זה מאוד נחמד.
אני רואה עכשיו שיש לך, בקומבט יש לך, אין לך שהסטלף יהיה מיידי, שהריגות סטלף יהיו מיידיות, אבל יש לך reduced enemy perception בסטלף, ו-reduced enemy accuracy. ב-accessibility options. הם מאוד בסדר, הם מאוד נרחבות.
אז בעצם אתה אומר שהדבר הזה שמבחינתך הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהחוויה של המשחק, הם לא משהו שהם נותנים לדלג עליו, שזה טוב. הם כן משנים את המסביב כדי שזה לא ירגיש לך, שזה לא יפגע בה, זה לא יתסכל אותך, אני מניח. כלומר, ככה אני תופס את זה. פרוסיד.
המשחק עצמו, גם הראשון וגם השני, הם third person באחוז מסוים של סטלף ואחוז מסוים של קרב, ככל שאתם ברמות קושי יותר גבוהות, ככה אתם צריכים להיות יותר בסטלף ופחות בקרב, וברמות קל יותר, יותר סלחן, ואתם יכולים לצאת ולהתחיל לראות בכולם בשלבים יותר מוקדמים. מאוד עם דגש על סורווייבל, אתם צריכים למצוא כל הזמן, קשה למצוא כלים, צריך כל הזמן למצוא עוד ועוד תחמושת על כלי נשק שלכם, צריך לעשות קרפטינג כל הזמן למדקיטס ולכלי נשק קטנים, לא נשק חם שאתם יכולים לתקוף איתם, ודברים כמו, לא יודע, בקבוקי תבערה וכאלה, אתם כל הזמן צריכים למצוא ציוד, ואז אתם משתמשים בו בשביל לעשות קרפטינג. אז יש בו גם אלמנטים של סורווייבל. מבחינת הז'אנר, שני המשחקים הם בדיוק אותו ז'אנר תכלס, של third person stealth survival game כזה, אבל השני הרבה יותר מלוטש מהראשון. הראשון אפשר להגיד עליו הרבה דברים טוב, אבל כמו Uncharted, המכניקת קרבות שלו לא הייתה החלק החזק והמדהים של המשחק. בשני, הם הרבה יותר מלטשים את הכל, הכל עובד הרבה יותר חלק, הכל מרגיש הרבה יותר טבעי, הכל המערכות יותר משתלבות טוב אחת בשנייה, הם מאוד, הסטלף נהיה הרבה יותר מעניין עכשיו, בגלל כל מיני אלמנטים, כמו למשל כלבים, שצריכים, שנמצאים שם בשביל להוציא אתכם מסטלף. שהם חושפים את המיקום שלכם. אתם צריכים או לזוז הרבה יותר מהר, לצאת מהקומפורט זון שאתם נמצאים בו, או פשוט להרוג את הכלב. סדלי. זה מתחבר לי גם לאלימות. יש גם במשחק הזה המון אלימות נגד כלבים. אם אתם לא אוהבים להרוג חיות במשחקי מחשב, boy, you are not going to like this game. ומבחינת כאמור, האלימות, נקרא לזה, עוד לא סיימתי את המשחק. אני לא יודע לאן כל זה הולך. הוא עושה עבודה נהדרת עם הפיתוח של מה שנראה לי כאילו שהוא התמה שלו, והפיתוח של הדמויות שלו, ודיאלוגים. הוא מצליח אומרים לפעמים בתור כזה סופרטיב על משחק, על משחקים או סרטים, או סופרים שזה מערבויות של רגשות. המשחק הזה הוא באמת מערבויות של רגשות, וכאילו כל הרגשות. אני, היו לי גם משחקים של התרגשות אילאית, כאילו בכי מרוב עושר, וגם משחקים של אני שונא את, את החיים שלי ולמה שיחקתי במשחק הזה. וגם דברים בצד, גם סתם כעס או סתם פחד, כאילו הוא עושה כל רגש כמעט שאתם יכולים... שאתם יכולים לחשוב עליו, אז קיים בו באיזשהו קאצין או איזשהו אלמנט של המשחק, והדבר המדהים בעיניי זה שהפייסינג שלו כל כך טוב, זה לא משהו מיוחד למשחק, נוטי דוג, משתפרים בזה בהתמדה מאז אנצ'ארטד 1, אז כאילו כמו שאנצ'ארטד 4 הגיע למקסימום מבחינת פייסינג של משחקי אנצ'ארטד, אז כנ"ל זה מבחינת The Last of Us, הוא כל כך... מדויק שזה זורם בין כל הרגשות האלה בצורה ממש ממש טובה, אין, עדיין לא היה איזשהו אזור של המשחק שנמאס או שהרגיש לי יותר מדי, הוא עובר, הוא מאזן בין כל החלקים שלו בצורה מאוד מאוד טובה. אני מאוד נהנה מהמשחק הזה, למקרה שזה לא הספק, גם מבחינת הגיימפליי, שזה גרסה טובה יותר של המשחק הראשון, גרסה הרבה יותר טובה של המשחק הראשון, וגם מבחינת העלילה והדמויות ומה שהמשחק הזה מעביר אותי, הוא לא קל. אני אומר ממש שהמשחק הזה מעביר אותי, באמת, בשלב מסוים הייתי פשוט צריך להפסיק לשחק, כי הוא היה לי קשה מדי, מבחינת האירועים שקורים במשחק. אבל לדעתי זה שווה את זה. הוא חוויה מאוד מיוחדת, ואני ממליץ לכל מי שיש לו פלייסטיישן שינסה לחוות אותו. ואם אין לכם פלייסטיישן, אז אני לא ממליץ לכם פשוט לראות Let's Play של המשחק, אני לא יודע אם זה יעבוד באותה צורה, אבל כן יש ל-The Last of Us 1, יש Cinematic Playthrough, Playthrough שמסודר כמו מיני סדרה של 7 פרקים של 40 דקות כל אחד, עם מוזיקת פתיחה וסיום ו-Previously, שאני חושב שזאת הדרך הכי טובה פשוט לצפות במשחק, אני יכול לשלוח לך כדי שתשים את זה בשואו נוטס, למרות כמובן. שזה באמת...
אתה יכול גם לשים בשואו נוטס בעצמך.
זה נכון, יכול לעשות את זה. זהו, משחק מאוד מאוד טוב, למקרה שזה לא היה ברור.
האמת שמאוד עניינת אותי עכשיו, כי אני לא מתחבר רגשית להרבה משחקים. אני מאוד נהנה ממשחקים, ואני מתלהב מהם, והם מוציאים ממני הרבה אנרגיה חיובית, לרוב. אבל לא יכול להגיד שאני זוכר, ובטח מאזינים שהפודקאסט כאילו יקפצו וגידו לא, לפני 3 שנים בפרק הזה והזה, סתם אין לי מושג. אז מעניין אותי לראות מה אני ארגיש לגבי המשחק הזה, כי לעתים נדירות באמת יוצא שמשחקים מוציאים אני רגשות.
תראה, יכול להיות שהוא לא... גם יכול להיות שכן, דיסקלמר, יכול להיות שהוא לא השפיע עליך, כן, יכול להיות שאני מושפע בקלות, כנראה שלא, כן, כי הרבה אנשים מאוד כן עשה להם את האפקט הזה, אבל יש אנשים שלמשל הוא לא השפיע עליהם באותה צורה, הם כאן בחלק מהקבוצה והתגובות שלהם נראו לי מאוד מאוד מוזרות בלשון המתה, אבל אני חושב שהוא באמת מנסה, אין הרבה משחקים שמבחינה לילתית מנסים לעשות דרמה, משחקי תפקידים מנסים קצת, והם בדרך כלל יש להם את המרחב הזה שהם צריכים להיות מאוד פתוחים מבחינה לילתית. אז כן. כאילו יש לך הרבה מקום למשחק, הם לא יכולים להיות כל כך מדויקים מבחינת התסריט שלהם כשהם מנסים לעשות דרמה, כי אתה בדרך כלל צריך לחסות כמה אפשרויות. עכשיו אני מנסה לחשוב, אולי לא יודע, אנשים שיגיבו יגידו לי שאני, כמה שאני טועה, אני... אני אשמח לשמוע אם יש דוגמאות שעולה לי בראש, עולה לי בראש בדרך כלל משחקי אינדי שעושים את זה טוב, דברים כמו Thomas Was Alone נניח, אוקיי, שהיה לי מאוד מרגש, אבל הם בדרך כלל עושים את זה בקנה מידה קטן יותר.
נכון.
אני רוצה לחשוב על הרבה משחקים שעושים דרמה מתוסרטת ועושים אותה כל כך טוב כמו The Last of Us.
דיוויד קייג', Quantic Dreams.
כן. זה נכון שהוא עושה דרמה, בוא נסכים על זה שהוא עושה דרמה,
אי אפשר להגיד שהיא דרמה טובה ומלוטשת,
נכון, כן,
עם תסריט מהודק, חוץ מדטרויט, דטרויט היה לו תסריט יחסית מהודק, אבל גם זה, תשמע, לא, לא יודע לגבי המשחק השני, כי כרגע נורא קשה להפריד את ה... את הסיגנל טו נויז, בגלל שיש כל כך הרבה נויז עליו כרגע באינטרנט. אבל אין ספק שהמשחק הראשון יש מעמד מיוחד, שלא הרבה משחקים מגיעים אליו, אז, אז כנראה שיש פה משהו, כאילו.
כן, הוא גם, אגב, אני אגיד גם שהוא, הוא, אמרתי שהגיימפלי שלו קצת לא מלוטש, מבחינת גם הגיימפלי וגם האווירה, זה אומר שלפעמים קשה לאנשים להתחבר אליו. אני כאילו, אם גיא היה פה איתנו, אז הוא היה מספר שאני כל זה אמרתי לו, צריך דלסטובס, צריך דלסטובס, הוא התחיל את דלסטובס 3 פעמים, אוקיי? וכל פעם פשוט נטש אותו מכל מיני סיבות. אבל בפעם השלישית שהוא התחיל אותו, הוא סיים אותו, ואומר שזה אחד המשחקים הכי טובים שהוא שחק בימי פעם.
שמע, ונראה לי שאחרי זה נעבור לדברים הבאים, אנחנו ב-30 דקות. אחד הסיבות שלא היה לי כזה על הרדאר Last of Us במקור, זה כי הרושם הראשון שקיבלתי ממנו, דרך הקואפ של הפודקאסט, ג'סי קוקס וטוטל ביסקט, היה ששניהם פשוט לא הצליחו להתחבר למשחק, כי הם לא הסתדרו עם הגיימפלי שלו, כי בסדר, אז אתה יודע, טוטל ביסקיט והשטויות שלו על סורדי FPS וכאלה, אבל גם ג'סי קוקס, שפחות או יותר יש לנו את אותם, את אותו, פספסתי את המילה, נו, טעם, כן, את אותם טעם במשחקים וכן הלאה, הוא אמר שהוא לא הסתדר עם הקונטרולר והשליטה בדמויות וכן הלאה. אז זה הרושם הראשוני שאני בתור מי שלא היה לו פלייסטיישן בזמנו וצרחתי את הרשמים שאני על משחקים דרך הפודקאסטים, זה הרושם שיצאתי ממנו. אז אני מניח שגיא גם עבר דבר דומה בהתחלה.
כן, הוא קשה להיכנס אליו, גם אני חושב הוא לא קל מכל הסיבות מבחינה ילדית בהתחלה שלו, אבל כן, קשה להיכנס אליו מבחינת הגיימפליי. אז זה שהגיימפליי לא מלוטש יותר בולט בשלבים הראשונים, הוא מפיל עליך קטעי סטלף מאוד קשים, מאוד מהר יחסית. אתה לא יודע אם שמת לב, אבל עד היום אנשים מתלוננים על פאקינג קליקרס ודה לאסט אוף אס.
לא
שמת לב, אז שמת לב זה הרבה, במיוחד לאיך זה צץ מחדש ברשתות החברתיות עם דה לאסט אוף אס 2, שכאילו נזכרתי כמה שאני שונא קליקרס. זה לא נחשב ספוילר, אם אני אגיד, שהפטריה כאילו משפיעה, יש בכל מיני שלבים על בני אדם שהם אינפקטד, בהתחלה הם סתם סוג של זומבים, הם נקראים ראנרס, הם רצים מאוד מאוד מהר והם מתנפלים על אנשים בנשיכות, אחרי שהם מספיק זמן אינפקטד, הם נהיים קליקרס, שזה אומר שהיא מכסה להם את רוב הראש, הם הרבה יותר משוריינים מהבחינה הזאת בראש שלהם, אבל כמו כן הם עיוורים לחלוטין. הם מסתובבים ועושים קליקים עם הפה ועושים, כאילו, ומשמשים באקולוקיישן.
אקולוקיישן, כן.
כן. אויבים איומים, כאילו, איומים ונוראים. במיוחד במשחק הראשון, שהיית צריך, שאם אני זוכר נכון, אז הציוד בשביל להרוג אותם היה אקספנדבל, כאילו, היית צריך כל הזמן לעשות קראפט לכלי נשק חדשים בשביל להרוג אותם בסטלף, כאילו. לא, זה לא קל. אז כן, אז הוא קשה מבחינת הגיימפלי שלו, מפיע לחלקים, אתגרים מאוד קשים, מאוד בהתחלה יחסית, אז אני יכול לגמרי להבין את זה, אני חושב שזה שווה את זה, כולל, אתה יודע, מקסימום להוריד רמת קושי, אתה אין לך בעיות לגבי...
לגמרי לא, אני מוכן להתחיל על המינימום האפשרי.
סבבה. אני אגיד שבלסטוב השתיים, אני התחלתי ברמה 3 מתוך 5, מתוך זיכרונות מהמשחק הראשון, ששם שיחקתי ברמה טיפה יותר גבוהה, ולזכור כמה זה היה קשה, ופשוט בזה למשל, העליתי בשלב מסוים לרמה 4 מתוך 5, כי אני מאוד אוהב לעשות אקספלוריישן, אני מבלה המון זמן באקספלוריישן, והרגשתי שכל הריסורסס שלי כל הזמן על מקסימום בגלל האקספלוריישן הזה, אז I don't get rewarded for exploration, כי כל הריסורסס שלי במקסימום. אז העליתי את רמת הקושי, ועכשיו זה. טוב, די, בואו.
רגע, אז בגלל שהזכרת את זה, נקודה אחרונה שרציתי, אחד מהחבר שלנו בטוויטר אמר שהסקילטרי של המשחק נפתחים לפי דברים שאתה מוצא, ושקרה לו שהוא פספס איזשהו חדר שהיה צריך למצוא בו חפץ, וזה נעל אותו מחוץ לסקילטרי שלם.
אוקיי, כן, טכנית אני יכול לראות איך זה יכול לקרות. יכול להיות שזה גם קרה לי ואני לא יודע את זה. אני אגיד שאני לא מרגיש יש מספיק סקילס במשחק, וההשפעה של הסקילטריז היא לא כאלה שאם אתה מפספס את שלם זה אסון נורא, לדעתי. אולי זה יכפה עליך סגנון משחק טיפה אחר, כי אתה לא תוכל לפתח את העץ של הסטלף, אבל אתה תוכל עדיין לעשות סטלף, כאילו זה לא... אתה עדיין לא... יש מעט מאוד סקילס שנותנים לך יכולות חדשות לגמרי, שאין לך אחרת. בדרך כלל זה כזה להאיץ את השימוש במדקיטס שהם יהיו פי שתיים יותר מהר.
תשמע, אני לגמרי מבין אותו. אם אני הייתי מבין שפספסתי דבר כזה, וזה אחד התלונות שהיו לי, אגב, על Uncharted 4, על זה שלנוטי דוג יש נטייה, בגלל שהמשחקים שלהם כל כך סינמטיים, ברגע שעברת צ'קפוינט, הם לא נותנים לך, כאילו, דברים שפספסת, פספסת וזהו לנצח. אז אם אני הייתי יודע שפספסתי משהו וזה משפיע ישירות על הגיימפלי שלי, גם אני הייתי טוען שמירה וחוזר אחורה.
לג'יט.
טוב.
טוב, דברים אחרים, פחות חשובים.
ספר לנו על המסע שלך על הילו שנכנסת אליו, ואני כזה, מה יש לשחק במשחקים האנטיקות האלה, אפילו שהם רמסת?
אגב, שחקתי בהרבה מאוד דברים, אבל היה לנו זמן, אני יחסית עברתי בהרבה משחקים לפני שהגיע דה לאסט אוף אס פארט 2, יצא גם עכשיו הרחבה לפוקמון, ועצה סטאר וורס אפיזוד 1 רייסר לסוויץ' ווואן דה גולף, יצאתי במלא דברים.
רגע, מה יצא לסוויץ'?
סטאר וורס אפיזוד 1 רייסר.
אה, וואו. אוקיי, בסדר.
אחד מהטופ 5 סטאר וורס גיימס אבר.
יפ.
אז זה סיפור עם הילו. חתול שם קורא לי מחוץ לדלת או ילד, אני לא יודע. שאלה עושים דאמינו. אני התחלתי לשחק בהילו בגלל, בואו נקרא לזה... סקרנות אקדמית, הוא יצא לסטים, The Master Chief Collection, שעושה גרסאות, עם גרסאות PC של כל המשחקים, הוא מתעדכן לאט לאט, בהתחלה היה שם רק את Halo Reach, והוא מתעדכן בסדר כרונולוגי, כאילו Halo Reach הוא פריקוול להילו, ועכשיו הילו והילו 2 והילו 3, הילו 3 הגיע אליו לא מזמן. כשיצא הילו, כשהם הוסיפו לחבילה הזאת את הילו 1, והוציאו את זה לסטים, אז התעניינתי. זה משחק שמאוד מאוד משפיע, אוקיי? מאוד אבן יסוד בעולם הפרסט פרסון שוטרס המודרניים, ומלבד לשחק בו קצת במולטיפלייר על אקסבוקס עם הצוות, לא יודע, עם הצוות בצבא לפני עשור, ולדעת שנניח ממנו מגיע עם הקטע הזה של שני כלי נשק ושיש בו משהו על עולם טבעת, אני לא באמת שיחקתי אותו, לא חוויתי אותו אף פעם. אז רציתי לראות...
הדבר העיקרי שאני יודע על הילו... זה שמייקרוסופט משתמשת בשם של העוזר, של הבינה המלאכותית במשחק, בשביל הפרסונל אסיסטנס שלהם בווינדוס וטלפונים. קורטנה.
אוקיי. קורטנה. כן, אז בוא אני אגיד לך מה זה הילו. הילו עוסק, הראשון לפחות, אני לא יודע לאיזה כיוונים האלה מתפתחת, כי לגבי...
האמת זה את הסיפור של המשחק עם ה... צבאות השונים וההיילוז וזה אני יודע. אבל תספר למאזינים שלנו.
כנראה שאתה יודע יותר ממני, כי מה שאני ידעתי עליו זה בגדול זה שיש עולם טבעת ואתה משחק את המאסטר צ'יף. זה מה שאני ידעתי עליו, פלוס מינוס. הילו הראשון עוסק בזה שהאנושות נלחמת נגד אליינס של חייזרים שנקרא The Covenant. הוא מתחיל בזה שחללית של בני אדם בניסיון לברוח מחיות של הקובננט מגיעה לאיזשהו... אובייקט שמימי מסתורי שנקרא, שהם קוראים לו הילו, הם לא קוראים לו ככה, הם אחר כך מגדים שזה השם שלו, עולם טבעת, שזה קונספט מספרי מדב של לארי ניבן, אם אני לא טועה במקור, ונוחתים עליו בניסיון לברוח מהקובננט, ומשם והלאה קוראים דברים. אתם משחקים את המאסטר צ'יף, סוג של, לא יודע, לוחם, סייבורג, סופר מתקדם, שבעצם... מנסה לגלות איזשהו סוד בעולם טבעת הזה, ואיך זה יכול לעזור.
הוא הקרייטוס של מדע בדיוני. ספרטה והכל.
תכלס, כן. הוא מאוד, משחק מאוד מיליטנטי. המון, אתה יודע, מרינס שמלווים אתכם וצועקים, גו גו גו, כשאתם מסתערים לתוך השדה קרב, ואז חצי מהם מתים, כי הם לא...
כי הם לא חשובים לעלילה,
כן. משחק שמאוד... אחראי להרבה מהטרופס של משחקי פרסט פרסט שוטר מודרניים. העובדה שיש לכם רק שני כלי נשק שאתם מחליפים ביניהם, היום כבר יש weapon wheel, אז זה טיפה פחות קורה, אבל בשביל תקופה מאוד ארוכה זה היה, זה היה כל כך בסיסי ב-first person shooters, בשביל שהם יעבדו טוב על הקונסולות, שאפילו היה את זה בדיוק נוקם פוראבר,
כן.
המשחק שהכי פחות מתאים לזה שתוכל לסחוב רק שני כלי נשק, אחת מהסיבות לזה שהמשחק הזה.
זה היה הקרע בין שחקני קונסולות לשחקני PC, ושחקני PC רגילים לשוטרים שיש לך את כל המספרים העליונים בשביל נשקים, ובקונסולות יש לך שניים.
יש בו, הוא התחיל את הקטע של המגן המתחדש בפני נזק, עדיין היה בו HP שהייתם צריכים מנטקיץ כדי לשפר, אבל הוא התחיל את הקטע הזה של יש לכם איזשהו מגן, שאם אתם נפגעים אותם יותר, אתם יכולים ללכת להתחבא למשך כמה שניות, ואז הוא יתמלא מחדש. הוא עשה את הקטע הזה שהיה מאוד מהפכני בזמנו, של מסכים שמשלבים קטעי יריות עם קטעי רכבים. מאוד מאוד טימלסלי. אז הוא התחיל את זה, פחות או יותר, את הסיפור הזה. הוא עושה הרבה דברים טוב, אבל... סליחה, הוא עושה הרבה דברים טוב, אבל בסטנדרטים של היום הוא לא משהו.
תוצר של זמנו.
כן, הוא... יש בו... אפשר לזהות למה השוטינג, מה היה טוב בשוטינג שלו, אבל הוא כבר לא נראה טוב. אגב, חלק מהוויכוח שיש לי עם דניס זה אם הוא אי פעם הוא נראה טוב, כי כשאני משחק בגרסה שאתם יכולים להעביר בין הגרפיקה הרימאסטרד לגרפיקה הלא רימאסטרד, כשמשחקים הגרפיקה הישנה היא מאוד מטושטשת ואפורה ומאוד משעממת בעיניי. הם לא, כאילו, לא מצליחים להעביר את היופי של העולם טבעת בשום שלב, הרבה מאוד קטעים שנראים כאילו הם עשו copy-paste למסדרונות, אז אני, ככה זה נראה לי, אבל דניס מאוד לא מסכים איתי מבחינת כמה טוב זה נראה ב-2001 שזה יצא, הוא טוען שזה נראה הרבה יותר טוב, מכפי שאני זוכר משחקים באותה תקופה. אבל הוא משחק שמאוד לא התיישן טוב, אני משחק אותו באמת בקטע של איזה מעניין אקדמית, מה שנקרא, וכדי להכיר קצת את הילו, אבל אני לא יודע עד כמה אני אשחק בו, אני חושב שאני אעבור קצת את האמצע, ואז רוב הסיכויים שאני אקנה, כי הוא גם לא כזה קל, ולא כזה מעניין אותי שהוא יהיה לי קשה. ואז אולי אני פשוט אעבור לילו 2 ולילו 3, שגם יש לי בחבילה בשביל לראות מה הקטע. כל הערות שאני אומר, אגב, לגבי זה שהוא לא טוב, לא חלות לגבי ה-vehicle sections, שהם מאוד מאוד טובים, אבל יחסית מאוד נדירים במשחק, חלק מהסיבה שהוא לא כזה טוב, עד שאתם מגיעים ל-The Silent Cartographer. The Silent Cartographer זה המסך הרביעי של הילו, הוא כל כך מפורסם שאני קראת את השם הזה הרבה לפני שדעתי משהו על העלילה של הילו פחות או יותר, וכשראיתי אותו ברשימת שלבים, אני מיד זיהיתי את זה כזה, אני מכיר את זה מאיפה שהוא, ומסתבר שזה באמת המסך הכי מוכר של הילו, כי זה המסך שהם הפיצו בתור דמו לאקסבוקס לפני All These Years Ago, וגם כי הוא מצוין, הוא בהפרש ניכר המסך הכי טוב ששחקתי בהילו, עד עכשיו הוא היה כיף אדיר, אפילו לגבי הגרפיקה, כל הדברים שאמרתי, אשכרה מראים, הוא יפה להסתכל עליו.
האמת שאני לא שמעתי עליו מעולם.
אוקיי, תראה, אנחנו לא, כאילו, אתה יודע, לא יכול להגיד שאני בכלל ידעתי במדובר, אבל השם היה לי מוכר כשאני התקלתי בו. אז אני לא אגיד שזו חוויה שמומלצת לכולם לשחק, זה לא The Last of Us, זו חוויה מעניינת. זו חוויה מעניינת, אני מרגיש שזה לא בזבוז זמן מצדי, אוקיי? אני כן נהנה מזה, כמו עכשיו הוא זנח לחלוטין לטובת The Last of Us 2, אבל אני כן מצפה לחזור אליו בהמשך. ועוד?
אתה חושב שתרוץ על כל הקולקשן?
אני חושב שכן, לא בכזה קצב. כאילו, אני מתכן לרוץ עליהם בסדר שבו הם יצאו, כלומר, אני לא שיחקתי בהילו ריץ' עדיין, לא בסדר הכרונולוגי שלהם. אני לא יודע אם, כן שוב, מה זה הרוץ על כולם? כדי שאני אעשה את זה מאוד לאט, לאורך הרבה מאוד זמן, כמו שלקח לי יותר משנה לסיים שלושה משחקי קינגדום הארץ.
כן.
לא, האמת זה שקר, לקח לי משהו כמו חצי שנה לסיים שלושה משחקי קינגדום הארץ, ואז עוד שנה לסיים עוד שניים אחרים. אבל, ואולי לא, לשחק עד הכל, כמובן, אני לא יודעת כמה לשחק בהילו, אבל מעניין אותי לראות את איך הסדרה הזאת השתנתה עם השנים. אז אני בטח אנסה אותם ככל שהם יוצאים לחבילה.
טוב, יש לך שלוש דקות לדבר על Command & Conquer.
אך, קשה לעשות צדק. Command & Conquer Remastered Collection, קולקשן שמחיב לסע רימאסטרד של Command & Conquer 1, Red Alert הראשון והרחבות שלהם. הוא עושה מאוד יפה את הקטע הזה של הרימאסטרד, כלומר שהוא מתחיל, הוא מתחיל עם הגרפיקה של המשחקים הישנה, וכחלק מהטוטוריאל שהוא מציג בהתחלה, כאילו של מזיזים חיילים על כפתור ימנים, בונים בניינים ככה, כחלק מהטוטוריאל הוא אומר לכם באיזשהו שלב ללחוץ על רווח, ואז כשאתם לוחצים על רווח הכל עובר לגרפיקה החדשה, ואז אתם יכולים גם להחליף בזה, בין זה הלוך ושוב, זה מאוד, זה עשוי מאוד מגניב. המשחקים האלה התיישנו לדעתי הרבה יותר טוב מהגלו, וזה לא אומר שהם התיישנו טוב, מאוד מאוד מרגישים את הגיל שלהם. השלבים מרגישים מאוד ארוכים, למרות שהם לוקחים רבע שעה, כי אתה מבלה 8 דקות מתוך הרבע שעה הזאת בהמתנה ללאסוף מספיק משאבים כדי לבנות צבא מספיק גדול. אז הוא בהחלט מרגיש כמו שמשחקי ריטיים סטרטג'י הרגישו ב-90s, ב-90s המוקדמות, בהשוואה למשחקי ריטיים סטרטג'י שאנחנו מכירים היום. מאוד בסיסי מבחינת המכניקות, מבחינת נייר מספרים, כן, מה?
And that's a good thing?
לא, זה לא, שוב, הוא כן התיישן, אני אומר אחד וחלק, הוא כן התיישן, אבל המסכים מהירים יחסית, ובו, כן, זה חוויה שמרגישה בפחות פער מדברים מודרניים, עדיין אתה מרגיש את הפער, אבל בניגוד ל-FPSים שהרבה מאוד מהם מסתמכים על בוא נגיד על הגרפיקה, על הפידליטי שלהם. אז זה מרגיש לי פה יותר מקום. לא יודע, יכול להיות שפשוט העניין זה שיש לי נוסטלגיה לקומנד קונקר ואין לי נוסטלגיה להיילו, שאנשים ששיחקו בהיילו ולא שיחקו בקומנד קונקר יגידו הפוך. זה גם לא מה שהייתי ממליץ לאנשים לקנות ב-200 שקל, אוקיי? או כמה שמחיר המגוחך שלו בסטים.
תשמע, אבל אני אגיד על זה משהו ואנחנו נסיים את החלק הזה. אני הגעתי לכל המשחקים האלה באיחור, עד כמה שהייתי חולה על RTS'ים, אני פספסתי פחות או יותר את כל ה-90s, חוץ מ-Age of Empires 2. אז הגעתי לכל המשחקים האלה באיחור, נכנסתי ל-Command & Conquerors רק ב-3, ב-Tiberium Wars, וחרשתי עליו למוות, ואז ארבע יחרה. ולא שיחקתי, כאילו, אני חושב ששיחקתי בדיעבד בטיבריאן סן, אבל ממש מעט. אז כאילו, יש לי הרבה נוסטלגיה לעולם של Command & Conquer, אבל לא חוויתי את המשחקים האלה כשהם יצאו. אז מצד אחד אני נורא אוהב את מה שהם היו, ומצד שני אני כאילו אני לא מסוגל לגעת במשחקים האלה, לא משנה כמה רימאסטרינג עשו להם, כאילו סטארקראפט, שזה אחד המשחקים האהובים עליי בכל הזמנים, כשהם הוציאו את סטארקראפט רימאסטרד, אני הסתכלתי על זה וראיתי, מה עשיתם פה? כאילו, הפכתם את הטקסטורה ל-1080p, זה הרימאסטר שעשיתם? אני לא רוצה לראות את סטארקראפט באסתטיקה שהוא נראה ב-98. It's missed the point. בגלל זה אני הבדפתי ואני עשיתי את זה, אני שיחקתי פעמיים במוד שמביא את סטארקראפט לסטארקראפט 2, ואז עם המנוע של סטארקראפט 2, זה היה הרבה יותר מוצלח. כי מה שמעניין בסטארקראפט זה הסיפור והשלבים, ולא האסתטיקה הלא מתיישנת טוב שלו. אז קיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שאני רוצה שהם יעשו לי רימייקס ולא רימאסטרד. ואז אני אשחק בהם בכיף.
אני לא חושב שזה יקרה, כי אבל אולי הם יעשו פשוט רימאסטר למשחקים החדשים יותר, אם זה יצליח, אז אולי הם יעשו רימאסטר לטיבריאן סן, שהוא אישית הפרסונל הפייבורט שלי, אז אני מקווה. אני אגיד לך משהו אחד לגבי זה, בעוד שהגרפיקה של המשחק עברה רימאסטר מאוד מאוד יפה, והמוזיקה עברה רימאסטר מאוד מאוד יפה, הפול מושן וידאוז שהיו גאוותם של משחקי Command & Conquer באותה תקופה, לא עברו רימאסטר יפה באותה צורה, הם איבדו את הפילמים המקוריים שעליהם הם צילמו אותם, אז אז הם עשו לזה לא רימאסטר אמיתי, זה רימאסטר כסדה של Neural Network, שניסה לשדרג את הווידאוים ל-HD. לפעמים זה עובד, רוב הזמן זה, אפילו כשזה עובד, אתה יודע, אתה רואה את הסרטונים לכאורה ב-HD, אתה, עדיין אין טקסטורות על כלום, זה, הכל, זה לא נראה יפה. במיוחד לסרטונים שבהם אפילו אין שחקנים אנושיים, אז אתה חושב, אוקיי, למה לא פשוט רינדרתם את זה מחדש, אתם יכולים היום לעשות ב-4 דקות עבודה, לעשות מה שיראה פי מיליון יותר טוב, אפילו שלא יראה כזה טוב, אוקיי, להיראות כמו סרטים מצוערים לילדים בימינו, וזה עדיין יראה פי מיליון יותר טוב מהווידאוים האלה, אז לא מבין. אבל בסדר, אוקיי, אם באתם בשביל FMVs, אז תתכונו להתאכזב, תראו את זה ביוטיוב או משהו.
כן, זה
קצת. יש בזה איזשהו קסם בי מובי לראות את זה, לאובר אקטינג ובשילוב עם הגרפיקה הגרועה עובד, יותר עושה טוב את הקסם בי מובי של המקור. לא יודע. כן.
זה קצת מאכזב, אבל בסדר. כן, דיברת הרבה, עשית את כל הפרק בעצם. טוב, אבל סבבה, דיברנו על דברים טובים. ועכשיו נעשה ציפיות לעתיד, ונסיים.
וואו, אוקיי. יש מלא דברים לסיים, ציפיות לעתיד. אני צריך לסיים את The Last of Us Part 2, אני צריך לסיים את What the Golf על הסוויץ', אני רוצה להתקדם עם Halo וCommand & Conquer. והייתי רוצה גם לשחק קצת בסטאר וורס אפיסוד 1 רייסר על הסוויץ' Just Cause. וגם יצא DLC לפוקמון, שגם בו אני צריך להתקדם. אז יש לי כאילו הרבה דברים לסיים. חלק מהדברים האלה זה דברים שאפילו לא דיברתי על ההתחלה שלהם פה, כי כאמור שיחקתי בהרבה מאוד דברים שונים בחודש האחרון, אבל אוקיי, מקווה לסיים את הדברים האלה.
כן, זה כולם מתלהבים מהרחבה של פוקימון, אני כזה, לא סיימתי את המשחק הבסיסי אפילו.
אני חייב לציין שהיא לא נראית לי, בתור מישהו שמאוד אוהב את פוקימון סורד, היא לא נראית לי מליבה בכלל, אבל אני עדיין אשחק בה, כי כאילו, יש שם עוד פוקימונים. אני יכול להיות שב-14 ליולי שיצא דף סטרנינג זה ישנה לי את כל התוכניות ואני אבוא לשחק בו. אני קצת רוצה כי אני סקרן לגביו, אני לא יודע אם זה אשכרה יקרה. אם כבר דיברנו על לודו נרטיב דיסוננס ומשחקים שלא כיף לסחק, דף סטרנינג לוקח את הניסוי הזה יותר רחוק לדעתי מדינה סטובס אפילו, אבל לא לכיוון של כאילו, לא לכיוון שגם הגיימפליי יהיה יותר סטרימליינד, אז לא יודע.
האמת שבאיזשהו מקום שקלתי, כאילו, אחרי שאני אסיים את כל המשחקים שאני באמת רוצה לשחק בהם, שקלתי לקנות אותו על פלייסטיישן, ולשחק בו, ואני יודע שאני לא ינה מזה, אז בשביל מה. ציפיות לעתיד, אני כבר אמרתי, כל מה שאני אשחק בחודש הקרוב זה פרסונה. האמת שבגלל כל מה שאמרת על Last of Us, אני שוקל לעשות עצירה מתודית ולהתחיל את אחד, אבל אני לא בטוח שאני באמת אעשה את זה. אנחנו בפגרה מהקבוצת פלאים שלי בימי שישי, אז בשבועיים הקרובים יהיה לי את ימי שישי פנויים לגמרי, זה אומר לקום בבוקר, להפעיל את הפלייסטיישן, לשחק פרסונה עד הלילה, שזה מה שאני עושה בסוף השבוע כרגע. אז נראה איפה אני אהיה שבוע הבא. אני כרגע במבוך הרביעי, זה אומר שאני בערך באמצע המשחק. וזהו, כל כך טוב. סבבה. Yeah. אבל להגיד לך את האמת, אני, מילה אחת על פרסונה, אני שכחתי, כאילו, בשביל משחק אנימה יפני, הוא מאוד לא פאן סרוויסי וזה, ויש בו נושאים רציניים, והוא עושה מאוד טוב את מה שהוא עושה, אבל אני שכחתי את כמה קטעים ספציפיים קטנים שיש בו, שהם עדיין מאוד קרינג'ים ואנימה ופן סרוויס, וזה כזה חבל, כאילו, משחק של 100 שעות שרובן ממש ממש מוצלחות, ואז יש בו כמה קטעים כאלה של, אוי, יפנים, למה הייתם צריכים להיות כל כך יפנים?
למה אתם כאלה יפנים, כן. אני, בגלל שאנחנו דיברנו על זה שמעכשיו כשאני אגיע אני אדבר על מג'יק, אתה יודע מה אני לא הולך לעשות, מה, לא בציפיות שלי לעתיד?
לשחק, אז אתה לא משחק מג'יק?
לא, אני משחק מג'יק, אבל מה שלא בציפיות שלי לעשות זה דרפטים באיקוריה, כי הסט של איקוריה שדיברנו עליו כמה שגיללנו ושיבחנו אותו, אני ואיתמר בפרק הקודם שהייתי, יוצא מהרוטציה. כאילו יוצא, הוא יהיה עכשיו, הוא לא יהיה סט שאפשר תמיד לעשות בדראפט, אלא יהיה אפשר לעשות בדראפט רק עם פעם בשבועיים מתוך חודש, אם הם יחליטו שזה הסט.
אבל הוא לא חדש?
הם מחליפים סט כל שלושה חודשים בעיקרון. במקרה של איקוריה הוא היה רק סדר גודל של חודשיים בגלל כל מיני עיוותי לוז וקורונה וכאלה. אז במקרה של איקוריה הוא היה רק חודשיים. וזה מאוד מאוד מאכזב אותי, כי אני מאוד מאוד אהבתי אותו, וככל שהזמן התקדם מאז הפרק שלנו אני אהבתי אותו יותר, אז זה עצוב לי.
טוב.
מחר, כשאתם משנים את הפרק הזה לפני שלושה, אני מוצא סט חדש, ואני בטוח שהוא יהיה נחמד, אבל הוא לא יהיה איקוריה.
צר לי.
מה לעשות?
טוב, בסדר גמור. זה היה פרק 1108 של שורפים משחקים. תודה לכל מי שהזין, בשידור החי או בבית, בהקלטה. את כל הפרקים אפשר כמובן למצוא באתר ice.me. את עידן זרמן אפשר למצוא באתר gamepad.co.il, שהוא הבית של פודקאסט המשחקים GamePod, פודקאסט המשחקים הוותיק בישראל. אתם יכולים למצוא אותו שם, אתם יכולים למצוא את שנינו בטוויטר, מדי פעם אנחנו אומרים דברים שיש סיבה לקרוא. כן, אני משתף צילומי מסך מהפלייסטיישן, שלמדתי מהר שטוב שיש לו את האפליקציית הקומפניון למובייל, שאפשר לכתוב בדברים, ואז אתה לא צריך להשתמש במקלדת אונסקרין של הפלייסטיישן, כי זה מטומטם. אגב, אני חושב, אני לא בטוח שהם לא עדכנו את האפליקציה בפלייסטיישן ל-280 תווים בטוויטר, כי הם גומרים לי את מניין התווים הרבה יותר ממה מה שאמור להיגמר. אז לדעתי זה הבעיה שם, אני חושב שזה עדיין על 140 תווים.
אני כמעט תמיד מוריד עם כרטיס זיכרון.
אני ניסיתי לחבר את ה-USB דרייב שלי לפלייסטיישן, וזה הוא ממש לא מזהה אותו, אז לא היה לי כוח להתעסק עם זה.
וואלה. אני זווה טוב עם סנדיסק כזה סטנדרטי. פשוט לא יודע, כל האפשרות אחרות יותר מדי. זה בולט במיוחד במקרה של נניח The Last of Us 2, שאולי אני רוצה לפרסם איזושהי תמונה, אבל אני לא יכול, כמו שאני עושה לפעמים בסוויץ', שלהעלות את זה לפייסבוק בפרייבט, כאילו only me, ואז משם לקחת את זה. אני חייב להעלות את זה לטוויטר, ששם זה בהגדרה פתוח לכולם, ואני לא רוצה, זה The Last of Us 2, אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה.
אז לי, אני מצייץ ישר, כאילו אני תוך מדי המשחק מוצא משהו שאני רוצה להגיד, אז אני יוצא רגע ומעלה לטוויטר. אבל כן, יש הרבה יותר צילומי מסך ששמרתי על הדיסק ממה שצייצתי אותם. בכל מקרה, זהו, הגענו לסוף. תודה רבה שהיית איתנו, זרמן, ומילאת את הפרק הזה במשחקים שאני לא משחק בהם עדיין. וזהו. בשבוע הבא, ביום רביעי, תזכרו, יהיו כאן ערן ודסי, כנראה. וזהו, תודה לכם כרגיל שאתם מאזינים, אמרתי את זה כבר, ויאללה, בואו נסיים, אז זהו, להתראות!
ביי ביי!